רפואה נתמכת ראיות, והפעם בן הזוג המושלם, על propensity score. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית, ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים, ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. לפני שנתחיל, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, או שאתם תאהבו את מה שתשמעו עכשיו, תשלחו את הקישור לכמה חברות. זאת תהיה התודה והערכה הכי גדולה שאתם יכולים לתת לי. ואם אתם מכירים מישהו שרוצה ללמוד את הנושא מהבסיס, תספרו לו גם על הספר שכתבתי, רפואה נתמכת ראיות, שבו אני מסביר הכל איך לנסח שאלה, לחפש את התשובה בספרות, לנתח מאמרים מסוגים שונים. וזהו, עד כאן שיווק ופרסום, ועכשיו לעניין. כשבאים לבחור בין שתי תרופות שונות שבאות לטפל באותה בעיה, נתקלים בבעיה קשה בספרות הרפואית. הספרות הרפואית מלאה במחקרים מבוקרים אקראיים, RCT, שישבו בין תרופה לפלצבו. אבל מחקרים משווים בין שתי תרופות לאותה בעיה הם מחקרים נדירים. למשל בסכרת מסוג 2, הסכרת הנפוצה, יש תרופות שעוזרות להפחית את הסיכון לאירועים קרדיו-וסקולריים, למחלות של הלב וכלי הדם. ויש שתי קבוצות תרופות מהשנים האחרונות, ששתיהן יודעות לעשות את זה מול פלצבו. אגוניסטים של GLP-1, כמו למשל ליראגלוטייד ויקטוזה, ומעכבים של SGLT-2, כמו למשל אמפגליפוזין, ג'רדיאנס. ואם עכשיו אני רוצה לבחור בין אחת משתי הקבוצות האלה כדי להגביר טיפול למשל בחולה עם סכרת, אין בינתיים אף מחקר מבוקר אקראי שהשווה אותם ראש בראש. ואז אנחנו נאלצים להשתמש במחקרים מסוגים אחרים, למשל מחקרים תצפיתיים. בזמן האחרון אני נתקל יותר ויותר במחקרים תצפיתיים שהשתמשו בשיטת ה-propensity score. והיום נדבר על מחקר שיצא לאחרונה והשווה בין אגוניסטים של GLP-1 לבין מעכבים של SGLT-2 במחקר תצפיתי שהשתמש בשיטת ה-propensity score. ונדבר גם על אינטרסים של חברות תרופות, על מציאת בן הזוג המושלם וכמובן על התוצאות של המחקר. בשלב לפני שתרופה יוצאת לשוק, שווה נורא לחברת התרופות להשקיע מיליונים במחקר מבוקר אקראי. חלק מהמחקרים האלה, אפילו שהם ממומנים על ידי חברות התרופות, הם מחקרים פשוט מעולים. לחברה שווה להעסיק את טובי החוקרים וטובי הסטטיסטיקאים ולעשות מחקר באמת לפי הספר, כיוון שאם מחקר מבוקר אקראי יראה אפקט מרשים של תרופה, התרופה הזאת תשבור את השוק. לעומת זאת, אם קיימות כבר שתי תרופות ששברו את השוק שנועדו לטיפול באותה מחלה, באותה בעיה, כמו במקרה שלנו, בסכרת, כדי לתת טיפול שגם יוריד את רמת הסוכר וגם יפחית אירועים קרדיו-וסקולריים, יש לנו כבר שתי אפשרויות, או אגוניסטים של GLP-1, או איניביטורים מעכבים של SGLT-2. במצב הזה, אם אני חברת תרופות שמייצרת למשל, אגוניסט של GLP-1, מאוד לא משתלם לי לעשות מחקר שישווה בין התרופה הזאת לבין מעכב של SGLT-2. למה? כי כבר עכשיו התרופה הזאת מרוויחה מצוין ונמכרת מצוין, ואם אני אשווה אותה לתרופה אחרת, ש-50-50 הסיכוי שלה להיות יותר טובה או פחות טובה, יש סיכוי של 50% שהמחירות של התרופה שלי יצנחו כמעט לאפס. אז אין שום אינטרס לחברות התרופות לעשות מחקרים משווים מסוג כזה, והן באמת לא עושות את זה. הכדור עובר לידיים של האקדמיה, של משרדי הבריאות בעולם, של ארגוני בריאות, והארגונים האלה הם מאוד איטיים. לעתים רחוקות מתבצעים מחקרים משווים בין שתי תרופות לאותה מחלה, אבל הרבה פעמים זה לוקח המון שנים. למשל, עבור סכרת התפרסם לא מזמן מחקר הגרייד, ששווה בין כמה סוגי תרופות לטיפול בסכרת, אבל היום התרופות האלה הן התרופות שהן פחות נפוצות בשימוש. זאת אומרת, עד שהמחקר כבר התפרסם, עד שהחליטו לעשות את זה, עד שעקבו אחרי האנשים, כבר המחקר הוא הרבה פחות רלוונטי. והשאלה הרלוונטית היום היא האם לתת אגוניסטים של GLP-1 או מעקבים של SGLT2, ועל זה אין לי מחקר אקראי. אז כשאין מחקר אקראי מבוקר, צריך ללכת למחקרים קצת פחות תקפים, כמו למשל, הזכרנו לאחרונה Network Meta-Analysis, שמשתמשת בהשוואה לא ישירה, בעזרת כל מיני מחקרים מבוקרים שבוצעו, וכמובן מחקרים תצפיתיים, מחקרים שבדקו אנשים שקיבלו תרופה מסוג אחד, אל מול אנשים שקיבלו תרופה מסוג אחר, והשוו תוצאות ביניהם. וכמובן שהבעיה במחקרים תצפיתיים, ודיברנו על זה המון, זה הארפלנים. למשל, אם יש אנשים שהרופאות שלהם החליטו לרשום להם אגוניסטים ל-GLP-1, ואנשים אחרים שהרופאות שלהם החליטו לרשום להם מעקבים של SGLT2, ייתכן שיש בין שתי הקבוצות האלה הבדלים נוספים. סתם לדוגמה, אם אחת התרופות קצת יותר יקרה, יכול להיות שיהיה הבדל בין הקבוצות במצב הכלכלי. ומצב כלכלי הוא דבר שמשפיע בצורה דרמטית על בריאות, בלי קשר לתרופות. ובאמת, במחקר שעומד עכשיו מולנו, שהתפרסם באוקטובר 22 בג'אמה אופן, והשווה בין מטופלים שקיבלו ליראגלוטייד, ויקטוזה, שנקרא לה מעכשיו לירה, או אמפגליפוזין, ג'רדיאנס, שנקרא לו מעכשיו אמפה, שתי הקבוצות האלה היו שונות בהרבה מובנים. לדוגמה, הקבוצה שקיבלה אמפה קיבלה הרבה פחות אינסולין מהקבוצה השנייה, והקבוצה שקיבלה אמפה קיבלה הרבה יותר גלוקומין, מטפורמין, מהקבוצה השנייה. זאת אומרת, מעבר להבדל בין אמפה ללירה, היו עוד הרבה הבדלים בין הקבוצות, ואם נמצא יותר התקפי לב באחת הקבוצות, לא נדע אם זה בגלל ההבדל בין אמפה ללירה, או בגלל הבדלים אחרים בין הקבוצות. כדי לנטרל את ההבדלים האחרים בין קבוצות, הזכרנו כבר בעבר בפודקאסט ונכנסנו לזה ממש לעומק, שיש שיטה מוכרת ושמשתמשים בה המון, שהיא רגרסיה לוגיסטית, או רגרסיות בכלל, שמבצעות איזשהו תקנון עבור כל הרפלנים, ויש איתם כמה בעיות, גם סטטיסטיות, אי אפשר תמיד לעשות רגרסיה לוגיסטית, אבל מעבר לבעיות הפרקטיות בביצוע רגרסיה לוגיסטית, יש עוד בעיה אחת שבעיניי היא ממש מהותית. בתוצאות של רגרסיה לוגיסטית, אנחנו מקבלים את התוצאה ב-odds ratio, וגם על זה דיברנו המון בפודקאסט. אינטואיטיבית קשה מאוד להבין מה המשמעות של odds ratio עבור מטופל. הרבה יותר קל לנו להבין תוצאות, למשל מ-RCT שמשתמשות ב-absolute risk reduction, number needed to treat, ואת הדברים האלה אי אפשר להוציא מרגרסיה לוגיסטית. השיטה שנדבר עליה היום היא שיטה אחרת לניטרול הרפלנים, שנקראת propensity score matching, והשיטה הזאת בהחלט כן מאפשרת לייצר תוצאות שאפשר לפענח אותן בצורה מאוד אינטואיטיבית, לפי risk, absolute risk reduction, number needed to treat, וכל מה שאנחנו אוהבים לקבל כדי להשליך משמעות של תוצאות על ההחלטות עבור מטופלים. אז בואו נדבר על ה-propensity score. נאמר שאני מאוד מתעניין גם בג'ודו וגם בהשפעה של אלכוהול על ביצוע של ספורטאים. ויש לי איזושהי תיאוריה ששימוש באלכוהול זמן קצר לפני תחרות מפחית את הביצועים של ג'ודוקאים. אז אני מתכנן מחקר, אני הולך למזללה ביפן ואני אוסף משם הרבה אנשים והרבה מהם הם אנשים שמתעסקים בג'ודו. אני בודק מי מהאנשים שיודעים ג'ודו, שתה עכשיו בירה או סאקי, אני לא יודע מה שותים במזללות ביפן, ומי לא, ואז יש לי שתי קבוצות, ואז אני עושה טורניר בין שתי הקבוצות, ובודק איזה קבוצה היא יותר טובה, ולכאורה אם הקבוצה ששתתה בעצם הפסידה בטורניר, אז אני אדע ששתייה מפריעה לג'ודו. אני מאוד מקווה שהבנתם שזה שיטת מחקר גרועה ביותר. סתם לדוגמה, נאמר שבמזללה הזאת יש ילדים, נשים, גברים, שכולם עוסקים בג'ודו. סביר להניח שילדים בגיל 12 לא ישתו אלכוהול במזללה, וגם היו פחות טובים מאשר המבוגרים בג'ודו. וזה ייצור לי יתרון לקבוצת השוטים, לקבוצת אלו שכן שתו אלכוהול, ואני עלול לקבל תוצאה שבה האלכוהול משפיע לטובה לביצועים בג'ודו. ויש עוד המון ערפלנים, גורמים שיכולים להיות קשורים גם לשתיית האלכוהול וגם לביצועים בג'ודו. למשקל, אם אנשים ששותים אלכוהול נוטים גם לאכול יחד איתו צ'יפס, אז יהיה לי הבדל במשקל בין אנשים ששולטים אלכוהול לכאלה שלא שותים אלכוהול, וככל שהמשקל בג'ודו יותר גבוה, יש יתרון. וגם הג'נדר של האנשים, והכושר הגופני שלהם, הם דברים שיכולים להיות קשורים גם לאלכוהול וגם לתוצאות. אז אני משנה את שיטת המחקר, ואני אומר לאנשים, אוקיי, אני רוצה לפחות לגבי המשקל והגיל, לעשות איזשהו תקנון, לנטרל קצת את הארפלנים האלה. אז אני אומר להם, אחרי שחילקתי אותם לשתי קבוצות, עכשיו תסתדרו אחד מול השני, אבל בצורה שפחות או יותר המשקל יהיה דומה ביניכם. ואז מן הסתם הילדים שהם קטנים יסתדרו מול ילדים קטנים, ומבוגרים עם משקל גדול יסתדרו מול מבוגרים עם משקל גדול, בתנאי שאתה תמיד עומד מול מישהו שהוא שייך לקבוצה השנייה. זאת אומרת שתמיד הזוגות יהיו מישהו ששתה ומישהו שלא שתה. כמובן שאז אני אצטרך לוותר בעצם גם על חלק גדול מהילדים במחקר הזה, אולי על כולם אפילו. כי ילד שלא שתה לא ימצא ילד ששתה שיעמוד מולו, או לפחות רק מעט ימצאו כזה זיווג. אז אולי ניטרלתי, או ניטרלתי לפחות חלקית, שני הרפלנים, הגיל והמשקל, אבל נשארו לי עוד הרבה דברים, כמו הג'נדר, הכושר הגופני, ועוד הרבה הרפלנים שאפשר לחשוב עליהם. אז בואו ניקח שיטת מחקר יותר מתוחכמת. נגיד לאנשים, הנה, אנחנו נותנים לכם צ'קליסט. אתם צריכים לוודא שזה שעומד מולכם הוא מאותו ג'נדר, באותו גיל, באותו משקל, באותו כושר גופני, ועכשיו זה הופך לכמעט בלתי אפשרי. קשה נורא למצוא בתוך קבוצה, גם אם זה קבוצה גדולה, אנשים שתואמים בדיוק גם בגיל, גם בג'נדר, גם בכושר הגופני, גם במשקל, בהכל. וזה קצת מזכיר לי את סצנת הדייטינג, זיכרון רחוק, שבה לפעמים יש אנשים שיש להם צ'קליסט נורא גדול. מה הגובה של הבן זוג הרצוי, מה המקצוע שלו, כמה אינטליגנציה שלו, מה חוש ההומור שלו, מה צבע העיניים שלו, מה צבע השיער שלו, איפה הוא גר. ככל שהרשימה הזאת גדולה יותר, הסיכוי למצוא מישהו אחד שהוא באמת כזה, גם בתוך קבוצה מאוד גדולה, הוא סיכוי מאוד קטן. אז מה בכל זאת אפשר לעשות במחקר הג'ודו? עושים propensity score. משתמשים בכל הערפלנים האלה האפשריים אחרי שמודדים אותם, כדי לייצר עבור כל בן אדם מספר אחד בודד. למשל, אחרי שקלול של המין, הגיל, הכושר הגופני, המשקל ועוד ועוד, בן אדם אחד יקבל את המספר 0.7. תכף נגיד גם מה זה אומר המספר הזה. הדבר המשתנה שה-propensity score לא כולל הוא המשתנה החשוב במחקר, במקרה שלנו השתייה כן או לא. זה לא נכנס ל-propensity score. ואז אני ארצה למצוא בן אדם אחד שהמספר שלו הוא 0.7 בקבוצת השוטים, ובן אדם אחר שהציון שלו הוא 0.7 בקבוצת הלא שוטים, וכל אחד מהם לשים בקבוצה אחרת. זאת אומרת להשתמש רק בזוגות זוגות, ובכל זוג הציון הזה, ה-propensity score, זהה. עבור מישהו בקבוצת השוטים שקיבל ציון של 0.2, אני אתאים מישהו בקבוצת הלא שוטים שקיבל ציון 0.2, וכל אחד מהם אני אשים בקבוצה אליה הוא שייך. וככה יווצרו לי שתי קבוצות שהן זהות בגודל שלהם, כי הם יוצרו מזוגות, זוגות זוגות, שבכל זוג יש אחד שוטה ואחד לא שוטה, אבל המשותף בתוך כל זוג הוא הציון, וכיוון שהציון הוא שקלול של כל הערפלנים שאני מצליח למדוד, אני מדלג על הצורך להתאים כל אחד מהערפלנים האלה בנפרד. והדבר היפה הוא שאחרי זה, כשבודקים שתי קבוצות שנוצרו בשיטה כזאת, ובודקים את כל אחד מהמאפיינים האלה, למשל את הג'נדר, או את המשקל, או את הכושר הגופני כפי שנמדד באיזשהו מבחן, מוצאים ששתי הקבוצות יוצאות מאוד דומות מבחינת הממוצע וסטיית התקן עבור כל אחד מהמשתנים האלה. ואז אם בשלב הזה אני מבצע בעצם את המחקר, אני משווה בין שתי הקבוצות מבחינת ניצחונות בג'ודו, אני אקבל תוצאה הרבה יותר תקפה. הבעיה העיקרית עם השיטה הזו היא שאני צריך לסנן החוצה הרבה מהאנשים. למשל, ילדה במשקל נמוך, סביר להניח שתקבל propensity score מאוד נמוך, למשל 0.01, וסביר מאוד שהיא גם לא שותה. ואם אני ארצה להתאים לאותה ילדה, בן אדם שהוא כן שותה, אני אתקשה מאוד למצוא מישהו עם ציון כל כך נמוך. במילים אחרות, לילדה הזו לא יהיה בן זוג בקבוצה השנייה. אז יש פה בעיה גם של מספר, המדגם יהיה יותר קטן, אבל גם שהמחקר יהיה אולי פחות רלוונטי לאנשים שנמצאים בקצוות. מה זה הקצוות? זה אנשים שיש להם סיבה מאוד מאוד טובה, לפי משתנים אחרים, להיות שייכים לאחת הקבוצות. כמו אותה ילדה, שיש לה סיבה מאוד מאוד טובה להיות שייכת לקבוצת הלא שותי אלכוהול. וכאן, מי ששמע הרבה פרקים של הפודקאסט ומאוד מתעניין במחקר, כדאי שיקשיב, ומי שלא, שיסתום ממש לעשר שניות את האוזניים. מהו הפרופנסיטי סקור בעצם? הוא הסבירות להיות שייך לקבוצת השוטים, שמחושב בעזרת רגרסיה לוגיסטית, שמשתמשת בכל המשתנים שהם מרפלנים אפשריים. טוב, אז צריך לחזור לסכרת ולשאלה שבאמת מטרידה, באיזה תרופה להשתמש. אגב, החוקרים השתמשו באמפה ובלירה מכיוון שאלה היו התרופות הכי נפוצות בתוך הקבוצות שלהן בתקופה שבה אספו את הנתונים. הם אספו נתונים עבור 4 שנים במאגר מידע מאוד גדול, ואוכלוסיית המחקר היו אנשים שהתחילו בתקופה הזאת או לירה או אמפה. המחקר הוגבל לאנשים בני 65 ומעלה עם סכרת מסוג 2 שחיים בקהילה. היו 85,000 איש בתוך האוכלוסייה הזו, ואחרי שעשו propensity score, זאת אומרת, התאימו לכל בן אדם בקבוצת הלירה, בן אדם בקבוצת האמפה שהציון שלו היה דומה, ואחרי ההתאמה הזו, כמו שראינו בג'ודו, מכיוון שיש אנשים שאין להם בן זוג בקבוצה השנייה, שאין מישהו בקבוצה השנייה שהפרופנסיטי סקור שלו הוא דומה מאוד או זהה, נשארו פחות אנשים אחרי ההתאמה בפרופנסיטי סקור, מ-85,000 איש, המדגם ירד ל-45,000 איש. ועדיין זה מדגם מאוד גדול, ובתוך המדגם הזה היו נתונים על 143 משתנים שונים, כמו גיל, מין, מוצא אתני, סיבוכים של סכרת, תרופות שקשורות לסכרת, תרופות שלא קשורות לסכרת, אשפוזים ועוד ועוד. ובעזרת אותם 143 משתנים חושב propensity score בעצם לכל אחד מהמשתתפים במחקר, וכמו שאמרנו, בוצעה התאמה. ואחרי התאמה הזו, שעבור כל אחד בקבוצת האמפה, יש מישהו תואם לו בקבוצת הלירה עם אותו propensity score, אמרנו שנשארו 45,000 איש, ואז כשמסתכלים על טבלה מספר 1 במאמר, טבלה שמשווה בין שתי הקבוצות, רואים שהקסם פעל. הג'נדר מאוד דומה, הגיל דומה מאוד, שימוש בתרופות דומה מאוד, ואמרנו קודם שההבדל מאוד גדול בשימוש למשל באינסולין ובמטפורמין בין שתי הקבוצות. לפני ההתאמה בפרופנסיטי סקור, בקבוצת האמפה היו רק 23% שהשתמשו באינסולין, לעומת 44% בקבוצת הלירה. ולהפך בגלוקומין, היה יותר שימוש בגלוקומין, מטפורמין, בקבוצת האמפה. אחרי ההתאמה, הנתונים לגבי שתי התרופות האלה היו כמעט זהים בשתי הקבוצות. זאת אומרת, יצרנו שתי קבוצות מאוד דומות אחת לשנייה, במחיר של הקטנת המדגם ושל ויתור על אנשים שנמצאים בקצוות. אנשים עם propensity score שמאוד מכוון אותם לקבל דווקא את אחת התרופות. והשלכה של תוצאות של המחקר הזה על אנשים שנמצאים בקצוות, זאת אומרת על אנשים שיש להם סיבה טובה מאוד לקבל את אחת הקבוצות ולא את השנייה, היא השלכה שכנראה תהיה לא נכונה. שני התוצאים שנמדדו במחקר הזה, התוצאים העיקריים, היו מייס, אירועים קרדיו-וסקולריים, חמורים, או אשפוז בגלל אי-ספיקת לב. אלה שני התוצאים שנמדדו. זמן הטיפול החציוני בתרופות האלו בשתי הקבוצות היה 5 חודשים, והתוצאות בגדול הן שמבחינת האירועים הקרדיו-וסקולריים לא היה הבדל מובהק בין קבוצת הלירה לקבוצת האמפה, ומבחינת אשפוז בגלל אי-ספיקת לב היה יתרון לקבוצת האמפה. אמרנו שהשימוש בפרופנסיטי סקור לעומת למשל רגרסיה לוגיסטית מאפשר לנו לקבל ריסק בכל אחת מהקבוצות ואז לחשב את ה-absolute risk reduction או את ה-number needed to treat. אז בואו נסתכל על המספרים. אירועים קרדיו-וסקולריים היו 32 אירועים עבור כל 1,000 שנות מטופל בקבוצת הלירה ו-29 אירועים בקבוצת האמפה. אמרנו לא מובהק. 3 אירועים עבור כל 1,000 שנות מטופל, ומבחינת אשפוזים בגלל אי-ספיקת לב, 8 אירועים ל-1,000 בקבוצת האמפה, ל-1,000 שנות מטופל, ו-12 אירועים ל-1,000 שנות מטופל בקבוצת הלירה. ההבדל הוא 4 אירועים ל-1,000 שנות מטופל, וזה ה-absolute risk reduction. זאת אומרת, עבור מטופל אחד, בשנת טיפול אחת, הסיכוי שהטיפול באמפה לעומת טיפול בלירה ימנע אשפוז בגלל ספיקת לב הוא 0.4%. ואפשר לחשב גם את ה-number needed to treat. צריך לטפל ב-250 איש במשך שנה אחת באמפה במקום בלירה כדי למנוע אשפוז אחד עבור ספיקת לב. המסקנה שלי היא שאם יש סיכון גבוה לאשפוז בגלל ספיקת לב, יכול להיות שהייתי בוחר אמפה ולא לירה. אבל שהמספרים הם די קטנים, ואם יש סיבה מאוד טובה לבחור את אחת הקבוצות, אז האירועים הקרדיו-וסקולריים או האשפוזים עבור ספיקת לב, הם לא יהוו שיקול עיקרי. אבל אני חייב להגיד משהו לקראת סיום. למרות שזו נשמעת שיטה מאוד מרשימה, שמייצרת שתי קבוצות מאוד דומות, עדיין היא תלויה במדידה של הרפלנים ובמדידה של כל ההרפלנים. וכיוון שיש גם הרפלנים שאנחנו לא יודעים או לא יודעים למדוד או מודדים בצורה לא טובה, בעיקר כשהמחקר מתבצע על בסיס מאגר נתונים גדול, המדידה היא ממש לא מושלמת הרבה פעמים, הניטרול של ההרפלנים בעזרת ה-propensity score יהיה רחוק ממושלם. זאת אומרת, אנחנו נשארים עם הבעיה המהותית במחקר תצפיתי, שהוא שאין ניטרול מוחלט של הרפלנים, שתמיד יישאר לנו בייס שתלוי בהרפלנים. לכן התוצאות של מחקר מסוג כזה, שהוא עדיין מחקר תצפיתי, צריכות להילקח בערבון מוגבל. וארגוני בריאות צריכים לקחת את הכדור בידיים ולבצע מחקרים מבוקרים אקראיים על שאלות שהן קריטיות לטיפול במטופלים. תודה. הקשבתם לרפואה נתמכת ראיות. אם אתם יכולים לחשוב על רופאות, סטודנטים, אנשי מקצוע בתחום הרפואה והטיפול שיכולים ליהנות מהפודקאסט, תשלחו להם קישור. אפשר לשמוע אותנו באפל מיוזיק, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפליקציות פודקאסטים נוספות. לפודקאסט יש גם אתר ברשת, שבו תוכלו לקרוא סיכום קצר של כל אחד מהפרקים, יחד עם קישורים לכל המאמרים שהזכרנו, וגם קישור לקניית הספר. ebm.podbean.com. להתראות.